כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
גיבור תרבות. הדוקטור דן עלה והדוקטור דוד גורביץ' באולפנים יונתן גת.
I started painting graffiti when I was about 14 or so, and people always ask, you know, what makes you do it? But the question to me was always really, why would you not do it?
כן, זה היה קולו, או לפחות כמעט בטוח שזה היה קולו של גיבור התרבות שלנו לתוכנית הזאת, אמן הרחוב בנקסי. ואני אומר שאנחנו כמעט בטוחים שזה קולו, מכיוון שהאיש מסתיר את זהותו כבר הרבה מאוד שנים, כך שיש מעטים שיודעים מי הוא באמת. אנחנו ננסה לברר מי הוא באמת, לפחות כגיבור תרבות. ואנחנו כאן כרגיל, דוקטור דוד גורביץ',
אלן.
דוקטור דן ערב,
היי אלן.
ואני יונתן גת. ובנקסי הוא גיבור תרבות מאוד מסקרן. מה הוא עושה? בעצם הוא עובר ממדינה למדינה, מרסס גרפיטי בלילות, או בונה פסלי רחוב, או מדביק מוצגים שונים, בדרך כלל כאלה שיש בהם ביקורת, או לג, או פרודיה, ותמיד יש ביצירות שלו תעלולים. הנה לאחרונה השם שלו עלה שוב לכותרות, כשהציור שלו ילדה עם בלון נמכר במחירה פומבית בכמעט $1.5 מיליון, ומיד אחרי ההכרזה על המחירה הציור גרס את עצמו, היו שם סכינים שגרסו אותו. אבל קודם כל הוא גיבור מאוד חריג אצלנו בתוכנית, אדם ללא זהות מצד אחד, ומצד שני אחד האומנים הכי מפורסמים בעולם היום.
טוב, השאלה למה הוא גיבור תרבות כזאת שאתה נוהג בדרך כלל לישון, נדמה לי שהיא לחלוטין מיותרת במקרה הזה, מכיוון שאנחנו עוסקים בדמות שאולי אנחנו לא יודעים בדיוק איך הוא רשום בתעודת הזהות, אבל אין ספק שזה דמות שהיום בשיח של האומנות נוגעת כמעט בכל שאלה שנוגעת למקומה של האומנות, משאלת המקור והאותנטיות, פרובוקציות, זיוף, הקשר תצוגה, מסחור, השליחות של האומנות, יש לה שליחות, אין לה שליחות, יש לה תפקיד חברתי, אין לה, כמעט כל שאלה שהאומנות התעסקה בה ובוודאי מתעסקת היום, בנקסי נמצא שם, ולכן הוא גיבור תרבות.
כן, אני ודאי מסכים עם כל מה שאמרת, אני אוסיף לזה שבנקסי עובד בשני מרחבים, אחד זה המרחב הפיזי, שיש בו תמיד סכסוכים, בעיות, עוצמה, ריגושים, זה יכול להיות ניו יורק מצד אחד, או יכול להיות הגדה המערבית, או גדר ההפרדה מצד שני, או גאזה סטריט, לצורך העניין. אבל המרחב השני שעובד בו, צריך לשים לב, הוא המרחב הווירטואלי. זאת אומרת, אין קיום לבנקסי מחוץ לרשת, לאותה רשת חברתית, וכל האסטרטגיה שלו בעצם היא יצירת דמות, פרסונה, שמשחקת בשני המרחבים האלה. מצד אחד, אומן פוליטי שבלילה עושה דברים, מכניס מסעיות להגניות לניו יורק, שהן עושות כאלה קולות של חזירים, כדי להזכיר לאנשים דברים שהם לא רוצים לראות ולשמוע. ומצד שני, הוא אדם שמופיע בלב זהויות, באינסטגרם, משמיע מסרים משלו, מדבר, ואפילו מעביר פרודיה על היצירה של עצמו. זאת אומרת, הוא בכל מקום, הוא לא כאן, הוא לא שם, הוא לא מאחורה, הוא לא מקדימה, הוא מקיף אותך. בקיצור, בנקסי הוא קוסמי.
השם בנקסי פרסם לראשונה בתחילת שנות ה-90 בבריסטול שבאנגליה, שם הוא התחיל את הפעילות האומנותית שלו. בשנת 2004 התפרסם כשפיזר באנגליה שטרות כסף עם פרצופה של הנסיכה דיאנה המנוחה במקום פניה של המלכה אליזבת. שנה לאחר מכן הגיע אל הגדה המערבית, וצייר על חומת ההפרדה במחאה על הקמתה. בהמשך, תלה ציורים משלו באופן לא חוקי במוזיאון הלובר והטייט, מוזיאונים נוספים. היצירה היקרה ביותר שלו נמכרה ב-1,700,000 דולר, בשנת 2010 יצא לאקרנים סרטו יציאה דרך חנות המזכרות, שבו הוא תיעד מוכר בגדים שהופך לאמן רחוב מבוקש רק בזכות כמה פרובוקציות ועניין תקשורתי. עוקבים אחריו נכון להיום 5 מיליון אנשים באינסטגרם, אבל הוא מצהיר שהוא לא מוכן להתחבר לא לפייסבוק ולא לטוויטר. ועוד דבר אחד, מי הוא בכל זאת בנקסי? תחילה חשבו שמדובר במנהיג להקת מסיב אטאק, רוברט דנאג'ה. מאוחר יותר סברו שמדובר בחבורה של 7 אומנים שונים שבראשם עומדת נערה בכלל. אבל תחקיר עיתונאי מקיף שנעזר גם בתוכנות מעקב ובילוש, העריך שמדובר ברובין גנינגהם שנולד ב-1973, אמן גרפיטי מבריסטול. לדעתי, בנקסי גיבור תרבות מסקרן, כי הוא ניצח את השיטה. אנחנו אוהבים אנשים שמנצחים את השיטה. קודם כל, מבחינת הזהות שלו. תמיד אומרים שבעידן האינטרנט אין יותר פרטיות, אתה לא יכול להתחבא, מגגלים עליך ויודעים מי אתה תוך דקה. בנקסי הצליח לנצח את זה, ולשמור על אנונימיות כבר הרבה מאוד שנים. בנוסף, מבחינת מה שהוא עושה, זה, הרי זה לא חוקי. אמור להיות לא חוקי, גרפיטי וציורים במרחב הציבורי נחשבים לסוג של ונדליזם. ומה אנחנו רואים במקרה של בנקסי? שבמקרים מסוימים אנשים מנסים לגנוב לו את היצירות מהרחוב, ומי מגן עליהן? המשטרה. העירייה בונה חיפוי של זכוכית על הקירות שעליהם הוא ריסס. זאת אומרת שהממסד שאותו הוא תוקף, למשל הוא מפרסם גרפיטי של 2 שוטרים מתנשקים, כן? אז אותם השוטרים שומרים לו על העבודות. בנוסף, גם העבודות שלו הם נגד השיטה. ביצירות שלו יש הרבה ביקורת על עולם האומנות. ובסופו של דבר, הן עצמם הפכו להיות עבודות חשובות בעיני מבקרי תרבות ומבקרי אומנות. האיש ניצח את השיטה.
יונתן, אני מסכים איתך שהוא באומנות שלו מבקר את השיטה. אבל להגיד שהוא ניצח את השיטה, לדעתי זה ממש לא נכון. אני חושב שהוא בשר מבשרה של השיטה. אני חושב שהשיטה מחבקת אותו, ודווקא הדוגמה שאתה נתת להגנה על העבודות הפרובוקטיבית שלו, רק מראה איך בעצם מדובר פה בברית בין שתי תופעות שבסך הכל מזינות אחת את השנייה. אני גם,
אבל זאת הדרך לנצח את השיטה.
אני לא יודע מה זה לנצח את השיטה, יונתן. אני גם מאוד התרשמתי מהאופן שבו אתה כאילו טענת שחשפת את הזהות, או כמעט בטוח שזאת הזהות האמיתית שלו. בסך הכל אתה והעיתונאים שחשפו כביכול את הזהות שלו, גם כן שיחקו לידיו של בנקסי, והוא לא יכל להיות מי שהוא. ללא שיתוף הפעולה שלהם. זאת אומרת, זה איזשהו משחק של חתול ועכבר, אבל זה לא באמת, זה משחק. אתה מבין? זה משחק שגם השיטה זקוקה לבנקסי, זאת הכוונה שלי, גם התקשורת זקוקה תמיד לאנשים כאלה שהם אנונימיים, היסטוריים, חותרים מתחתיו וכן הלאה. אבל זה חתרנות בערבון מוגבל, הרי בסופו של דבר אתה בעצמך התגשת איזה חיבוק הוא מקבל, ואיזה היוון היצירות שלו זוכות. זאת אומרת, אתה לא יכול להימחר במיליונים ולהגיד שניצחת את השיטה.
אז נדמה לי ש... טוב, אני קצת חושב אחרי דני. זאת אומרת, אני כן חושב קצת כמו יונתן, שהוא, אני לא יודע אם הוא ניצח את השיטה, אבל הייתי אומר...
הוא חשף אותה במערומיה.
הוא חשף אותה במערומיה, והוא... רגע. והוא אדם מאוד מאוד אמיץ. ואני עכשיו נגיד משהו על הקפיטליזם. הטענה שהוא המרוויח הגדול מהפרובוקציות שהוא עצמו יוצר, היא טענה מעגלית שתהיה נכונה בהרבה מאוד תחומים של האומנות. זאת אומרת, בעיניי זה הוגן שהוא ירוויח מזה שהוא מבייש את הקפיטליזם, וירוויח את זה במונחים קפיטליסטיים. לדוגמה, הוא מוכר עבודות שלו ב-60 דולר בניו יורק, בדוכן, כאילו להביך את אלה שאומרים בעצם שאי אפשר למכור עבודות, שאי אפשר לקחת אותם הביתה, אפשר גם בנקס לקחת הביתה, רק העבודות האלה הופכות להיות ל-$240,000, תוך זמן קצר, אנשים האלה מאושרים. אז אני אומר, האסטרטגיה שלו מעולה, זה שהוא לוקח מיליונים לכיס שלו, זה מצוין.
כן.
בעיניי, הצורה הנכונה היום לעבוד, היא רק בצורה אחת, שאני אומר אותה בצורות שונות, דני, אתה מכיר את זה. יש לירוק לבאר שממנה אתה שותה. אז אני מדגיש את המילה לא רק לירוק, אלא את הבאר ממנה אתה שותה. במילים פשוטות, אין אפשרות לא להרוויח מהקפיטליזם. אבל במצב שקפיטליזם, למה שיצא פרייר? למה שיצא אני? שיעשה כסף? בזכות זה שהוא חשף לרבים את התרמית של החיים שלהם.
כן, אבל דוד, בסופו של דבר, מי שזקוק לבנקסי זה גם הגלריות, שהערך של היצירות שלו עולה, הן גם מרוויחות יותר. הערים שבהם הוא מבקר זוכות למיתוג חיובי ולתיירות, וכן הלאה, כולם מרוויחים
נכון,
על הדבר
הזה.
נכון,
אבל עדיין זה תשלום הוגן עבור זה שפוקח לנו את העיניים. בעיניי זה תשלום, זה כל מה שאתה אומר זה נכון, כל מה שנכון זה סוג של ביקורת עליו, אבל עדיין זה תשלום שאני מוכן לשלם אותו בשביל מה שהוא עושה. כשהוא מגיע לאזורי קונפליקט ומגיע לגדר ההפרדה, אז נכון, הוא רוצה פרסומת ואחר כך יקנו את הגרפיטי שלו לגדר ההפרדה. אבל עדיין הוא יפנה את תשומת הלב לבעיה הקאוטית שעד היום, 2018, לא נראית בכלל קרובה לפתרון. כשהוא מגיע לניו יורק, ואני יודע, ומצייר את הילדה עם הבלון המפורסם בצורת לב, שעב אחד העבודות האיקוניות ביותר שלו, אז הוא נכנס לתוך החלום של כולנו, לגעת בחלום המרגש, לגעת בלב, לתקן לב שבור, ומראה שכל אחד רוצה לצלם את עצמו ליד לב שבור, על ידי כך מפעיל בעצם אוכלוסייה שלמה שצריכה לחשוב מחדש על החיים שלהם. למה הם צריכים את הבלון הזה? למה הם צריכים את הלב הזה השבור והאדום שאף? למה הם רוצים לעשות סלפי ליד זה? עצם ההפעלה הזאת, הייתי אומר, האינטראקטיבית שלו, שהכל האומנות שלו, היא פירושו של דבר צפה לתגובה, והיא הופכת להיות חלק מהעבודה. אם אתה מסכם את כל זה, אז קשה מאוד לזלזל בהשפעה שלו. בוודאי הוא משפיע יותר מכל אומנות מזעזעת, ככל שתהיה, כאשר אני מצאת במוזיאון תל אביב, ומוזיאון המומה בניו יורק, והייתי אומר, בהיכלי שיש, ותהיה, אני יודע, תשים נניח סוג מסוים של צרכים, ותרוז אותם בקופסאות, ושים אותם במוזיאון, אתה עדיין עושה פחות פרובוקציה, ופחות מניע את האנשים, מה שאתה אומר לאנשים ברחוב, א', כל אחד יכול להיות אומן, כי אתה נוגע באומנות, שתיים, בנקסי, פירושו, איך שאתה נוגע בבנקסי, זה שווה בנקסי, כלומר, כשאתה מגיע לבנקסי, זה בנקסי, בעצמו קונים את זה. למשל, אתה משחית את בנקסי, אז זה הופך ליצירת אומנות חדשה, שהיא בנקסי מושחת.
כן.
עכשיו, עצם המחשבה הזאת, שאנשים יכולים לחשוב שיש פה אירוניה, הייתי אומר, סרקזם שאותו חושף בנקסי יום-יום בפעילות שלו. אפרופו, תראה את הזריזות שלו, פרסם כל יום, כל שעה, לפי הלוח. עצם זה אני חושב שמגיע לו שפו גדול, אני לא מכיר הרבה אומנים כאלה בטווח כזה של השפעה, בעצם הוא ממשיך את המסורת של קיט הרינג והגרפיטי שלו, וז'אן בסקיה המפורסם, כלומר את אומנות הרחוב של שנות ה-70, אבל אז היה אומנות שוליים, היום זה אומנות שבעצם נכנסת בלב הממסן, אבל עדיין מאתגרת אותו. כשאני קונה את הבנקסי הסרוק הזה, והקרוע לחתיכות,
הציור
הזה שמחסל את עצמו, זה עדיין הבלון, אבל בלון קרוע, וברגע שהבלון הוא קרוע, אני חושב למושג מחירה פומבית, קפיטליזם, וכמה אני מוכן לשלם עבור זה שאני אקנה את חשיפת התחבולה של הקפיטליזם. זה הרבה כסף? זה שווה את זה.
נחזור רגע לזהות, לנושא הזהות של הגיבור שלנו. יש כאלה שאומרים ככה, שמצד אחד החשאיות שלו זה כמובן האלמנט המסקרן ביותר, וזה מה שגורם לתקשורת לעות עליו ולנסות לפענח מי הוא, וכן, צד שני גם, עצם זה שהוא עוסק באומנות שיש בה ונדליזם, זה גורם לו לחמוק מהחוק ומשחרר אותו לייצר את היצירות האומנות שלו בלי הגבלה. בלי שיוצא נגדו איזשהו צו, כי אף אחד לא יודע מי הוא באמת.
תראה, את העניין של הזהות שציינת הוא באמת נושא מרכזי. מיתוס הזהות הוא המיתוס האינדיבידואלי הבורגני. כל אדם הוא עולם בפני עצמו, עולם סגור, בעולם בעל החלטות סוברניות, אוטונומיות. בעוד שלמעשה הקפיטליזם הופך את כולנו לא אנשים עצמאים, אלא פיונים בתוך צבא אינסופי של חקיינים שמחכים את המודה האחרונה, את ההתנהגות האחרונה, את הדעה האחרונה, את מה שנאמר במילה האחרונה בפייסבוק, ואת גיבורי התרבות שלה. Mm-hmm. מה שעושה בנקסי בזה שהוא הורס את מיתוס הזהות, הוא מתחבר קודם כל לעולם הווירטואלי שלנו, שבו הזהות כבר לא קיימת כל כך. גם בפייסבוק אתה חייב כאילו להציר על משהו, אבל באופן כללי אתה יכול לעשות כל דבר מפנת הזהות שלך ברשת, נכון? אז דבר אחד. דבר שני, הוא אומר לנו בעצם, אתם חושבים אתם אנשים אידידואלים, אבל את העדר של אנשים, אתם עדר שרצים אחרי ריגושים, אחרי המוות, זה כבר הראה לנו אנדי וורול בצילומי המוות שלו ותאונות הדרכים שלו, שהוא צילם אותו ועשה מזה תחריטים שונים, ואתם רצים אחרי החלומות שלכם עם הבלון, אתם תופחים בבעלי החיים שלכם, המסעית המפורסמת שנוסעתם, החזירונים המצייצים וכמו חבובות מהחלונות של אותה מסעית, אתם בעצם רצים כמו המון מוטרף אחרי אטרקציה. אני מפעיל אתכם, אבל אני מראה לכם בעצם שאתם לא יכולים אלא להיות מופעלים. על ידי ככה אתם נחשפים כעדר אנונימי קולקטיבי שאין לו זהות. לכן אני, כשאין לי זהות, מתחבר אליכם כעדר חסר זהות. מה שהיה להוכיח.
אני חושב שהזהות זה מעשה האומנות שלו. זה בדיוק הדבר שאותו הוא, זה חלק מן האומנות שלו, זה חלק ממה שהוא רוצה לומר לעולם, וחלק מן היכולת שלנו באמת להסתקרן. זה חלק בלתי נפרד מהחוויה הזאת שנקראת בנקסי, זה ה... דבר הזה שנמשך כבר עשרות שנים, כמעט לא עשרות שנים, אבל גם
20 שנה,
ולא יודעים מי הוא, לא יודעים מי הוא, זה מתחזק את הסקרנות, זה מתחזק את התשוקה לדעת, לדעתי יודעים, לדעתי יש המון אנשים שיודעים, אבל הם לא, הדבר לא נחשף, בין השאר מכיוון שהשימור של האלמוניות הזאת משרת הרבה מאוד אנשים מעבר לבנקסי עצמו. זאת דעתי.
אבל דני, אתה נתת תשובה מצוינת כבר קודם לכן, למה, מה זה בנקסי, מה זה זהות שבנקסי. אתה אמרת מאוד מאוד נכון. בנקסי זה מותג, אמרת. כן. אני מצטט אותך מלפני דקות ספורות. כן. אז אם הוא מותג, אז בנקסי הוא מהלך. כן? בנקסי הוא שם זמני, בנקסי הוא כותרת. בנקסי הוא לא בן אדם, הוא בעל זהות, כמו שאמרתי. כן. זהות אוטוביוגרפית כזאת ואחרת שסגורה. כן. בנקסי יכול להיות היום כאן, מחר הוא שם. בנקסי יכול להיות בשמות אינסופיים. בנקסי יכול להופיע לך מכל מקום, מהאינסטגרם, מהזה, מקדימה, מאחורה, כבר אמרתי את זה. כלומר, בנקסי זה פחות או יותר, זה פחות או יותר סוג של מפלצת בפעולה. אז זה הזהות שלו, זאת היא הזהות האלטרנטיבית שהוא מציע, ולא הוא מציע השאלה מי אני האמיתי, והם, האם תצליחו לתפוס אותי או לא תצליחו לתפוס אותי. הוא אומר מראש, תצליחו, לא תצליחו, זה לא העניין. כל החיפוש שלכם אחרי הזהות שלי הוא חלק מהמותג. מה שלא תעשו רק יתרום לי למותג, אתם יכולים רק לעודד אותי. אז במצב כזה, הכישלון שלו לא נראה אפשרי בכלל, לא?
150. This morning, the viral prank shocking and mocking the art world. British graffiti artist Banksy's gallery painting of the iconic girl with balloon selling to a private collector at an auction at Sotheby's in London for an eye-popping $1.4 million. Even more shocking is what happens seconds later. There's the beeping sound of an alarm. And then the mounted canvas self-destructs, sinking in its frame, stunning onlookers as the canvas emerges from the bottom, shredded in tiny strips. The auction house seemingly unaware of the stunt, saying online, "It appears we just got Banksy'd."
כן, שמענו קטע מאחת ממהדורות החדשות בארצות הברית שמדווחים בה על המחירה הפומבית של הציור של בנקסי, נערה עם בלון, ואחרי שהציור נמכר בסכום מטורף של כמעט $1.5 מיליון, הציור גורס את עצמו, הוא יוצא מתוך המסגרת ונחתך שם על ידי הסכינים שהוחבאו בתוכה, ומה שיוצא זה שהציור נגרס לרצועות נייר דקות. ומה שמעניין זה שיצירת האומנות בסיפור הזה היא לא הנערה מהבלון, אלא האירוע הזה של המחירה הפומבית הפך להיות יצירה של בנקסי.
נכון, למעשה. נכון. זה מראה לך את הממד האינטראקטיבי של האומנות שלו. זה אומנות חיה, זה אומנות שצריכה את הנמען, במקרה הזה הקפיטליזם, ההון הגדול, אספני האומנות, הבונטון האומנותי, ואז כשהוא מקבל את האווירה הזו, הוא משסה בו, משסה בסטינג הזה, את המכונת הגיהנום שלו, שזה מספריים סודיות שמרדשות את התמונה מבפנים, מנגנון לחיסול פנימי, כמו איזה פצצה שמחסל את עצמה.
כן.
ועל ידי כך בעצם אומר לברוגנות שני דברים הפוכים. אחד, מצד אחד, אתם לא תקבלו, רציתם בנקסי? נא בעין, לא תקבלו בנקסי, תקבלו בנקסי מסורס, קרוע, מרוטש.
אני לא חושב ככה, אבל
שתיים,
אני
אגיד. שתיים, רגע, שתיים. למרות שאתם נא בעין תקבלו, אתם לא חושבים שקיבלתם נא בעין, להפך. אתם מטומטמים עד כדי כך כדי לשלם יותר כסף בזה. מה שקורה הוא שגם בזה הוא מצליח לעשות. א', הוא סלם נא בעין, אחרי זה הוא סלם נא בעין פעם שנייה, כי אתם קונים את מה שאני סרסתי, בתור יצירת בנקסי 1, בנקסי 2, בנקסי 3, כל מיני מטמורפוזות. היצירה הופכת להיות בעצם מנגנון למטמורפוזות עצמיות. הבורגנות משלמת עבור המטמורפוזה של האומנות, והיא משלמת על משהו שהוא כביכול רחוק מעולמה לגמרי, כי הבורגנות רוצה משהו קבוע לשים על הקיר שלה, לשים בבנק שלה, לשים בזה וזה, ולהתגאות בזה, שיש להם כסף. אבל אם האומנות משנה את עצמה כל הזמן, אז אין ביטחון באומנות, זה כמו פצצת זמן מתקתקת, קנית $1.5 מיליון, צ'קי, אולי בעוד חודשיים יתמיד למנגנון נוסף, שמי שיקנה אותה כבר מסורסת פעם שנייה, יקבל גרסה שלישית מסורסת של הדבר עצמו, תצבע את עצמה, תטיז צבע, אני לא יודע, דברים לא לגמרי דמיון. אתה מבין? גם קודם נראו דמיונים. מה זה אומר? זה אומר שהמחשבה של בנקסי לא יכולה להיכשל. מצד אחד, הוא יעשה את הכסף שלו, ובכך יוכיח שהכל קפיטליזם. מצד שני, הוא יהפוך את הקפיטליסטים למטומטמים, אם הם אנשים חושבים. מצד שלישי, הוא יגיד, אם אתם ממשיכים לקנות אותי, אתם מטומטמים. זה מה שקורה, שלושת הדברים קורים.
אני חושב שבנקסי הוא קודם כל אמן של תקשורת, מעבר להיותו אמן גרפי, או אמן רחוב, או משהו כזה. הוא אמן של תקשורת, הוא מבין שאין בעצם שום גבול, שאולי אף פעם לא היה גבול בין אומנות לבין תקשורת. זה שני צדדים של אותה המטבע. ואני חושב שכולם יוצאים מורווחים. זה נחשף, הקשר הזה בין תקשורת לאומנות נחשף בצורה מאוד מאוד בוטה. אבל כולם חוגגים את אובדן הקשר הזה. כולם חוגגים
את זה. הוא מקבל את הכסף, הקליינט מקבל יצירה יותר משודרגת, התקשורת מקבלת את הכותרות שלה.
ברור, בדיוק.
ואנחנו עושים עליו תוכנית.
בדיוק, זה בדיוק כמו שאמרת. כולם יוצאים מרוויחים, כולם חוגגים בקרקס המטורף הזה, שבאמת ממוטט לחלוטין את כל מה שפעם הערכנו כאומנות. מה זה אומנות אחרי בנקסי? מה זה בדיוק אומנות? זה מה שתלוי במוזיאון? למה? זה מה שנמכר במחירה פומבית? למה? זה מה שנהרס במחירה פומבית. אגב, זה ברור שגם במחירה הזאת היו המון שותפים. כן, האופן שזה כן. צולם, האופן ש... זה ברור לגמרי שיש פה כל כך הרבה מרוויחים מהקרקס הזה, שבנקסי הוא אולי המנצח שלו, מנהל הקרקס, אבל כולם חוגגים בו.
אבל אתה יודע מה האירוניה? התיאור שלך מאוד נכון, מאוד מתויק, הרי הוא משתמש באינסטגרם ככלי הובלה. למשל, הוא מפרסם באינסטגרם איפה לחפש את זה, ואנשים רצים מכל רחבי ניו יורק.
הוא מעלה איפה הוא עשה את הגרפיטי האחרון.
ואנשים עוקבים בלשי רחוב ורצים כמו בלשים.
למה? כי הם יכולים לגנוב את היצירה. הם לפעמים קודחים בקיר.
כי יכולים לגנוב את היצירה. כי משהו יקרה. כי אנשים יתגודדו סביב זה. יגניבו את היצירה, ירצו את היצירה, יציירו את היצירה. הוא יתעד את הריטוש, את הגניבה, את הכל, ויעלה את זה שוב לאינסטגרם. וחוזרת, המהלך התקשורתי חוזר לעצמו ומפרה את עצמו. אני רוצה להגיד לך עוד דבר אחד לגבי העניין הזה של בלשות ושל תקשורת. הוא מבין את התקשורת, אך לדעתי, אתה בטח חולק עליי, משתמש בה כלנגח את העולם שלה. אתה בטח חושב שהוא נהנה מזה. אני חושב שהוא גם נהנה וגם מנגח. כלומר, הוא חוזר, יורק לבאר שממנה הוא שותה, לא מפני שזה יפה, ושזאת האסטרטגיה היחידה שנשארה לאומנות בימינו. בסופו של דבר, הוא מזיז כמה מילימטרים מהקשיחות הקפיטליסטית שבתוכה. מילימטרים, אנחנו לא יכולים לשנות את השיטה, והאומנות מעולם לא שינתה את השיטה. אז הוא גם לא כל כך אידיוט ותמים לחשוב שהוא יעשה מהפכה. אנחנו נמצאים כבר הרבה אחרי עידן 68, ששם המילה האחרונה שהאומנות והאוניברסיטה ורעיונות רצו לעשות מהפכה פוליטית, זה היה ב-68.
אתה מדבר על דני אדום.
אני מדבר על דני אדום, רודי דוצ'קה מדבר על מאורעות 68 בפריז, וזה אנחנו כבר הרחק משם. אני רוצה להגיד לדבר אחר נוסף, דיברת על המוזיאונים וכך הלאה, והוא מאתגר את האומנות. כן ולא. שוב, לירוק ולהשאיר את הכל עדיין בלי, לא פגום. הוא מאתגר, כמובן, כי הוא עושה אומנות שאי אפשר כביכול לקחת הביתה, ואין לוקחים אותו הביתה, הוא עושה אומנות של ונדליזם, והמוזיאונים הם המקום שהכי משמר את הפרטיות, את הבורגנות, את הסדר, את הגבולות. ועם זאת, האם האומנות הגבוהה, המקובלת, החדשנית והמרדנית, התנבנה, נסוגה, זה סוף עודן האומנות? ממש לא. וחי זאב עם כבש, אני אומר. וחי בנקסי עם האומנות הגבוהה. האומנות הנמוכה, חיי האומנות הגבוהה כבר הרבה מאוד שנים, החל משנות ה-70, החל משנות ה-60, מהמהפכה של אנדי וורול, קיט הרינג, בסקיאט וכיוצא בזה. הם הראשונים שהכניסו את הרחוב לתוך המוזיאון. עכשיו, זה עוד שלב אחד נוסף באבולוציה של התחרות בין הרחוב לבין המוזיאון. המוזיאון הרבה פעמים יוצא לרחוב, והרחוב הרבה פעמים נכנס למוזיאון. ועכשיו אנחנו רואים שוב שהם נאבקים ביניהם, אבל זה מגביר את המחירות של שני הצדדים. גם האמנות הגבוהה והמוזיאונים פורחים ובעלי הגלריות, כמו שאתה אמרת, הם נהנים מזה, הם מוכנים לקנות כל בנקסי כזה, כי זה שווה כסף. כל מה שווה כסף, גלריסטים אוהבים. אז מה יוצא לנו מזה? יוצא לנו מזה שהרעיון של הגבוה והנמוך עומד לנו מול העיניים. והשאלה, אנחנו מובילים את החיים שלנו, בנקסי חושף לנו את הכל, זה דין וחשבון אסתטי שכל אחד צריך לתת לעצמו. זה לא מעט.
אתה יכול להתחיל מההתחלה?
בוא נתחיל מההתחלה. תשאל שאלה, אני אתחיל מההתחלה. תשאל.
Up for school in a few hours, speaking of pink fluid.
Come here, hey.
reunion concert cost nothing to your friends. Why don't you graffiti on this mural? Why don't you do that? Because I'll kill your fucking ass. You know that, right, Holmes?
We could take you to jail for this. I got a little plan. Maybe we can work something out. You ever heard of Earl Shine, Holmes?
מה שיפה אצל בנקסי זה שמרחב הפעולה שלו הוא לא תחום לכלום, והוא גם לא תחום לרחוב ספציפי ולא לארץ אחת. הוא מסתובב בכל העולם ומתאים את האמנות שלו למה שקורה שם, וזה גם הופך להיות אמנות אקטואלית מאוד, כמו עם חומת ההפרדה וכמו במקומות אחרים.
כן, אני חושב שהאמנות תמיד שאלה את עצמה אם המקום שלה הוא במוזיאון או ברחוב. אנדרי ברטון, מראשוני הסוריאליסטים, הוא אמר שהמעשה הסוריאליסטי הכי חשוב או הטבעי ביותר הוא לצאת לרחוב ולרסס את האנשים. הוא דיבר על אמנות מאוד מאוד פעילה.
כן, אמנות שהיא טרור.
כן. ככה שבנקסי הוא לא הבן אדם הראשון שיוצא לרחוב. אני חושב שהוא עושה שימוש מאוד מעניין בחוויה האורבנית. כאומני רחוב אחרים, באמת מרחב הפעולה שלו הוא הקיר, או הכיכר, או הכניסה לחנות וכן הלאה. אבל אני חושב שהוא עושה עוד דבר, הוא יוצר איזושהי הפעלה של בני אדם במרחב הציבורי. הוא לא רק יוצר איזשהו דימוי יפה ומקשט איזשהו קיר שקודם היה קיר בתולי לבן ומשעמם, אלא הוא גורם לאנשים לחפש את הדבר הזה ולהתחרות ביניהם בשאלה מתי הם יגיעו ומתי הם יצלמו ומי ישחית ראשון את הקיר. זה חלק מן האומנות, אומנות ההשחתה, זה חלק מן הסיפור. האם כשצובעים את היצירה של בנקסי בסיד, האם בעצם הרסו את היצירה, או שבעצם הוסיפו לה נדבך מאוד מאוד חשוב? בעצם, העיר כאיזשהו מגרש משחקים של האומנות. אני חושב שאת הדבר הזה הוא עושה בצורה מאוד מאוד מעניינת.
כן, אני מסכים עם מה שאמרת, אני אוסיף שבנקסי שואל את השאלה הפוליטית המרכזית, מי הוא בעל המרחב? של מי הבעלות על המרחב? האם הבעלות של האנשים שיכולים לעשות כל מיני מעשים במרחב, שיהיה בית קפה, לעשות יצירת אומנות, לצייר על הקירות, כל מיני דברים. זה המרחב הוא שלהם, זה העיר שלהם. או שהמרחב שייך לבעלי הנדלן, בעלי הקיר הזה, שהם כאילו הבעלים של זה, ויש להם, אסור לקחת את הרכוש שלהם. כלומר, הוא מאתגר את השיטה הקפיטליסטית של הקדושת הרכוש הפרטי. בניסיון ליצור איזושהי אומנות, שאני אקרא לה אומנות קומוניטרית, קהילתנית, שבה כל הקהילה רוצה להשתתף במרחב העירוני, לצייר, להסתכל, להתפעל, להיגאל, להגיב, וכשהוא מכניס את הקהילה לתוך סחרור כזה, באמצעות ההודעות ששולח באינסטגרם, אנשים הופכים להיות בעצם למין סוג של תיירים כאלה מופלאים בתוך העיר של עצמם, והחיים שלהם הופכים לאומנות, כי במקום ללכת לבנק, במקום לעשות את הפעולות, הם עכשיו רצים אחרי בנקסי, כלומר התנועה שלהם, הסוג הזה של ההיסטריה עליזה בתוך רחובות ניו יורק, הופכת להיות יצירת אומנות אנושית, שניתן לצלם גם אותה ממרחב, מלמעלה, נניח, על ידי הליקופטרים, ולראות את התנועה של האנשים, ולשים את זה בתור אחר כך מיצג. זאת אומרת, הוא מראה את חוסר המוגבלות האינסופית של האומנות ברגע שהיא יוצאת מתחום המרחב והרכוש הפרטי. התפעלות מזה בעצם גורמת לנו לא להתפעל מהקפיטליזם, שכל עניינו הוא הרכוש הפרטי בעל הנכסות, ואי הזכות של אף אחד לקחת ממישהו אחר לעשות איזשהו מעשה בתוך הרכוש שלך. למשל, הקיר הזה שייך לך, זה הבית שלך, אסור לי לצייר עליו. הוא שואל בעצם, מה זה הגבולות האלה של הקפיטליזם העירוני? מי בעל הבית פה? עכשיו, הוא הולך בתוך מסורת שלמה של אקטיביזם עירוני, עושה את זה בצורה שנונה, מבריקה, חסרת גבולות, מבחינת יכולת הביצוע, כל יום לתת קלוביית אחרת.
לוקח תא טלפון בלונדון, ומרתח אותו באופן כזה שהוא מתעקם לרמה של 90 מעלות. זאת אומרת, הוא מקופף את תא הטלפון ב-90 מעלות, ומצמיד אותו לקיר, כדי שזה יתאים לקיר, התא הטלפון.
ברור.
זאת אומרת, אתם מבינים מה אני אומר? הוא מקופל כמו בננה, תא הטלפון מברזל.
נכון, נכון.
ואנשים עוברים ולא מבינים מה הולך.
כן?
בדיוק, תחשוב רגע גם לפרויקט שהוא עושה בניו יורק לפני כמה שנים, שזה 30 יום שהוא הבטיח כל יום תהיה יצירה אחרת.
כן.
הוא לא יכול לתכנן את כל הדברים, לעשות כל הדברים, אלא אם כן הוא הכין את הכל מראש. זאת אומרת, זה מין עוצר
על כזה. הוא בונה איזה ספינקס באיזשהו מוסך חלוב.
במוסך כזה, כל מיני מקטים, כל מיני דגמים כאלה ואחרים, ואז הוא מוציא את זה, מה שנקרא, מזרים את הסחורה, כמו שהשף מזרים את המנות, מהמסעדה שלו, מהמטבח,
והתקשורת עתה זה,
והכל מתואם בתוך אינסטגרם, בתוך זה, בתוך רשתות חברתיות. הוא עובד עם כל המרחבים, אז הוא מלך שני המרחבים, מרחב האינטרנט והמרחב הממשי. החיים באמצעותו נראים לנו מאוד מאוד מופלאים.
ואיתנו אדם שיודע היטב מה זה גרפיטי, ונראה לי שכולנו יודעים היטב מי הוא, כי ראינו את הציורים שלו בכל רחבי המדינה. שלום לאמן רמי מאירי.
שלום, ערב טוב.
רמי, דיברנו כאן הרבה בתוכנית על העניין השיווקי של בנקסי ועל הבולטות התקשורתית, אבל אני רוצה לשאול אותך דווקא על הטכניקה. איך היית מגדיר את הקו האומנותי של בנקסי? מה בדיוק ייחודי אצלו?
הקו האומנותי שלו, קודם כל הוא לוקח את הסביבה, הוא משתמש בסביבה, הוא משתמש נגיד בכל מיני דברים שקיימים בתוך הקיר, בצורות, או יש לו הומור על כל מיני דברים שהוא עושה. הצורת ציור שלו היא לא חריגה במיוחד, אנחנו רואים את צורת ציור שהיא למעשה היא קליטה, היא טובה, היא עוברת מהר, היא גרפית, היא עובדת יפה גם סטנציל, זה ממש חורים בצורה שציור של ציור קיר שצריך להיות כדי לשדר מהר.
כן.
אבל מה שמאחורי היצירה זה הדבר המסתורי הזה, והדבר שהוא חורים מייצר את המתח, אני חושב שזו האומנות וזה ממש נפלא. אני במקרה השבוע חזרתי מלונדון וראיתי את העבודות הראשונות שלו בשכונת שורטיז. יש לו שם את השוטר שמאשן את הג'וינט באמצע הרחוב וכל הדברים האלה. אז הסתכלתי ככה לראות את הקיר שלו, את היצירה שלו. זה הקיר של בריקים צבוע, ובאמת סטנציל, שאתה רואה אותו, הוא סטנציל טוב, זה היה סטנציל שבתחילת דרכו, אבל סטנציל שעשוי טוב.
תסביר למאזיננו מה זה סטנציל?
סטנציל זה ציור על נייר מחורר, שכל האימג' נמצא, שאתה יכול להטיז דרך החורים, ויוצא לך הדמות שאתה רוצה.
הדוגמה יוצאת, אחרי שאתה מרסס את הקיר.
כן, זה נעשה כדי לעשות את הציור במהרה, ולא להסתבך עם משטרה או דברים, אתה צריך לבוא לתת את הציור ולעשות את זה. אבל גם ציור קיר הוא גם כן צריך להיות מאוד קליט ומאוד ברור. אם תיתן יותר מדי דברים בציור, הזמן חשיפה שלו יותר מדי ארוך, ואף אחד לא יבין אותו. יש גם את ההטעיה שהוא יוצר, אז הוא לוקח את הסיפור עם איזה צינור שיוצא ברחוב, עם איזה כל דבר שיכול להיות, וממשיך אותו בהומור.
היית אומר שיש לאומנות הזאת גם מימד של התנגדות, או שהיא, בגלל שהיא מתקיימת במרחב הציבורי באיזשהו אופן, חייבת לשתף פעולה עם השיטה, חייבת לשתף פעולה עם הממסד שמאשר אותה וכן הלאה?
הממסד למעשה מעלים העין, הוא נהנה מזה שזה, עצם הפופולריות של העניין הזה, זה מביא תיירות, זה מביא הרבה דברים טובים לכל עיר. אז אני חושב שזה טוב להם, כן? אבל גם לא יכולים להתנגד לזה. עכשיו, עצם העובדה, אחד הדברים, אגב, שחורים, שבנקסי יצר, הוא יצר את זה למעשה. הוא יצר את הפופולריות החזקה הזאת, שאני ועוד הרבה ציירים אחרים גם נהנים מזה. וחורים, כל התרבות שיש מתחת לה, מסביב לזה של כל הסיורי רחוב, וכל העניין של הדברים, התרבות שצמחה על התרבות רחוב הזאת. וזה הגדולה שלו, הוא ידע להרים את הדבר הזה למעלה, הוא הפך את זה לממש פופולרית, כל התרבות הזאת. זה היה קיים לפני, תראה, התחלנו לחורים במערה שהיינו בני אדם קדמונים וציירנו על הקיר ועבר הרבה תהפוכות, אבל כרגע במה המרכזית היא הקירות ברחוב.
רמי, אני זוכר את הציורים שלך עוד כשהייתי ילד, ותמיד שאלתי את עצמי מה זה הוא ונדליסט? או שמישהו יזמין את זה? זאת אומרת, אני זוכר את הציור המדהים הזה של הפה הפעור, נכון?
כן.
ליד הקריה, עם שתי האצבעות שפותחות את הפה, וכאילו הבן אדם בוקע מתוך הקיר.
נכון.
זה נעשה באישור?
הדברים האלה?
קודם כל, כל הציורים שאני התחלתי פה בתל אביב, עשיתי אותם, עשיתם באישור העירייה. לא הייתה מחלקה של אמנות, הייתה מחלקה של טיפוח העיר, אז עבדתי עם המחלקה הזאת ויכולתי ליצור את זה. אגב, הציור הזה, החלטתי לעשות אותו בלונדון השבוע, העירייה בלונדון נתנה לי אישור על איזה קיר עץ לעשות את הציור הזה, תוך כדי ההסתובבות של עשיתי את הציור הזה, אבל הוא נגנב באותו לילה יחד עם הלוח שהוא היה. כן.
רגע, מה, הם גנבו את זה עם העץ?
גנבו את זה עם העץ, כן.
זכית, זה בדיוק כמו שעושים לבנקסי, זכית שהם נגנבו לך. אז אמרתי לבנקסי,
אז אמרתי אוקיי.
בדיוק, זכית.
נכון.
זכית מאוד, אם לא היית זוכר.
אבל אתה רואה, בלונדון גם, כרגע יש מחלקה בעירייה שדואגת לאומנים, ורוצה שכל האומנים מנפקים להם ספוטים לצייר, ובכל מקום זה עובד ככה כבר.
אז זה בעצם חלק מהשיטה שבה בעצם אנחנו רוצים לשפר את העירוניות, זה לא משהו שבא להציב אלטרנטיבה
כאילו
לעירוניות.
נכון, אבל יש כל מיני דברים. יש, זאת אומרת, כל העניין שבזה זה העניין שאתה רוצה לעשות נגד הממסד, כן? ואתה יכול לעשות את זה. יש אחד שמדביק, שמצייר על מסטיקים שדבוקים ברצפה, ושבא לו הפקח העירוני, אומר לו, תשמע, המסטיק הזה היה על הרצפה, אני יכול לצייר על המסטיק הזה מה שאני יכול לעשות. לא אני הדבקתי אותו. אז זה לא רכוש ציבורי. אז הוא משתמש. יש כאלה שכותבים על אבק שקיים על חנויות, יש כאלה שמשתמשים בגינון. אפשר, כל אחד יכול להשתמש במרחב הציבורי איך שהוא רוצה. אבל כרגע הציור על הבמה, ויש שם מסביב לבמה עוד הרבה דברים אחרים שנקראים אומנות רחוב. אגב, גם מדביקים דברים ומשתמשים בהרבה דברים תלת-ממדיים גם כן ברחוב. זה קיים בכל מיני צורות.
רמי, שלא תיעלב, אבל ניסינו לדבר עם כמה מבקרי אומנות שרצינו שגם הם ישתתפו בתוכנית, וכולם גיחכו על בנקסי ולא רצו להתראיין, כי בעיניהם זה לא היה, לא מספיק, איך נגיד, מכובד. למה אתה חושב שעדיין יש מבקרי אומנות שמלגלגים או מתנסים? מה, למה עדיין לא נעשה החיבור המושלם הזה של לסגור את הקצוות?
אני לא יודע, אבל תראה, אם אני נגיד אלך ואציע למוזיאון תל אביב לעשות עבודה, לעשות תערוכה שלי או משהו כזה, נראה לך שהם יקבלו אותי, בטח שלא.
למה לדעתך? למה לדעתך?
בטח שלא.
למה?
בטח שלא. זה כי יכולים, זה לא יחד עם הקליקה של הדברים, זה לא מתחבר יחד עם העולם של המוזיאון. למרות שהם עשו פעם אחת. כי למעשה אומנות רחוב מתחרה במוזיאון. היא הופכת אותו למשהו אחר. אתה מבין, המוזיאון נהנה מסבסוד ציבורי, נהנה מהרבה דברים, אבל מה שהוא מציע זה פחות מה שהרחוב מציע לך. הרי איפה צריכה להיות אומנות? תוך כדי חיי היום-יום שלנו. שאנחנו היינו, איך אומרים, יושבים במדורה ונהנים מהרקדנית שהייתה של השבט ומהציור ומכל הדברים, זה היה תוך כדי החיים. היום אנחנו צריכים ללכת למוזיאון כמו שאנחנו הולכים לשירותים ולראות את הצוגה שם. לקחת חלק מהזמן שלנו ולבנות, להביא את עצמנו למוזיאון. אבל כשאתה הולך ברחוב לאיזה פגישה או נוסע לפה או הולך לשם ואתה נתקל ביצירות אמנות, זה לא מבזבז לך מהזמן. להפך, זה מניע לך את הזמן, מניע לך את החיים, והופך את המרחב הציבורי למוזיאון.
רמי מאירי, אנחנו מאוד מודים לך שהיית איתנו.
תודה רבה.
תודה רמי.
תודה רבה.
ערב נפלא.
Not a typical lunchtime at Bridge Farm Primary. A 14-foot Banksy original in the playground.
I mean, normally you'd be clearing off graffiti, wouldn't you?
Yes, so. I was a bit annoyed when I seen that on my wall, thinking that's going to have to come off. And then it was like, okay, there's a Banksy in the corner.
Now the school intends to cover Banksy's present with protective plastic. to stop it being ruined by other graffiti artists. Oh, the irony.
תמיד יש דיון האם אנחנו נוהב יצירת אומנות אם אנחנו נדע שהאמן שעומד מאחוריה הוא אמן מפורסם או לא. מסתכלים על יצירה ושואלים אותנו, תגיד, אם היית יודע שזה ון גוך עשה ולא איזשהו צייר אנונימי, היית מעריך את היצירה הזאת יותר או לא? ומכאן אפשר גם לנסות לכוון קצת לנושא של בנקסי. כי היצירות של בנקסי, בוא נודה, הם די סטרט פורוורד, הם די לפרצוף, הם בנאליות, יש בהם המון קיץ', הילדה עם הבלון זה סי הקיץ', ולפעמים הוא סתם מקשקש, לפעמים אין שם כלום, לפעמים זה רק חותמת, וזה נראה שבעצם לא משנה מה הוא יעשה.
נכון. קל לי לענות אחר זה.
כן, זה, החתימה היא החשובה. הזהות היא החשובה.
קודם אמרת את המילת המפתח, החתימה. זהות, הזהות לא ידועה, אבל החתימה, ואפילו החתימה שהיא סוג של פנטזמה, אין חתימה, אין זהות, אבל יש פנטזמה שנקראת מותג, שנקראת מהלך, שנקראת לא יודע מה, ענן, ענן שנקרא, בעצם הוא בענן, כמו גוגל כזה, הוא מין גוגל פרטי כזה, ענן. בנקסי הוא בענן. הוא בכל מקום ובשום מקום ממשי, כזה או אחר. אבל אני חושב שאנחנו לא צריכים לזלזל בסטרייט פורוורד האלה, הדימויים הישירים האלה, שהם קיצ'יים ברורים. ברור, הם קיצ'יים, גרפיים, בדיוק כמו תרבות ההמונים שהיא כזאת, כמו הפרסומת שהיא כזאת, בדיוק כמו שכל אחד מאיתנו יש את הלב הזה שאנחנו שולחים בשפת האימוג'ים, כל אחד לשני מביא לבבות, אני מקבל 4 לבבות, 5 לבבות, 6 לבבות, כמה? זה לא עולה הרבה כסף. כשהוא עושה את הילדה עם הבלון ועם הלב הזה, אז אתה יכול להגיד שהדימוי הוא שחוק. קיצ'י, אבל הנקודה שלו היא להראות לנו באיזה עולם של קיצ' ואיזה עולם רומנטי, פסאודו רומנטי אנחנו חיים, עם לב שבור או לב מתוקן, ואין דבר יותר שלם מלב שבור. אתה מכיר את כל השבלונות האלה, כן. חסידיות כביכול, אין דבר יותר שלם מלב שבור. כמה כבר נכתבו שירים בסגנון הזה. הוא לועג לזה, והוא לועג לאנשים שרוצים לעשות סלפי ליד הדבר הזה. אז אם הוא ייקח דימוי דווקא מתוחכם, אז הוא לא יכול לחשוף את מלוא הקיצ' שנמצא במציאות. ולכן הפשטות, הקיצ'יות והישירות היא מטיבה של כל אמנות פוליטית שהיא סכמטית יותר, פחות סובטילית, פחות מעודנת, פחות עם גוונים, פחות מורכבת, ואין טעם בכלל לדון בה במושגים של מורכבות, כי זה לא יהודה. יהודה הוא לא להיות מורכב. יהודה הוא להראות את הפשטנות המגוחכת שאנחנו מתנהלים בחיינו, ורק על ידי דימויים מגוחכים, פשטניים, מקובלים על הכל, שאותם הוא חושף, אנחנו יכולים בעצם להתוודע לגיהנום הנעים הזה שבתוכו אנחנו חיים, הגיהנום הזה של הלא כלום, של פרסומות הזלות, של המקדונלדס, את כל הדברים האלה הרי הוא עשה כבר, כשהוא השתמש בדימויים האלה.
יותר מזה, אם הם לא היו פשטניים, אנחנו לא היינו מדברים על בנקסי. הפשטנות הזאת נכון, היא נכון. הבסיס לתפוצת המסרים האלה. הרי נכון. בסופו של דבר, רק הקיץ' נגיש. אנחנו מיד קולטים אותו, אנחנו מיד מחבקים אותו, אנחנו מיד עושים לו סלפי, ואנחנו מיד מפיצים אותו. כי אנחנו יודעים שגם מי שנשלח לו את זה, יתחבר לזה מיד.
כן.
זה פשוט בגובה שהוא תקשורתי מאוד. זה הרעיון של הקיץ'. ככל שזה יהיה יותר מורכב, זה ירחיק את החוויה התקשורתית של האומנות הזאת, ובעצם באמת יהפוך אותה לאומנות כמו פעם, לא מה שבנקסי רוצה בעצם לחשוף.
הקיץ' תמיד שואב באמת לאפקט חד, זה האפקט היחיד שהתקשורת כן. יכולה לקבל, כן. כי מורכבות זה לא מטיבה של התקשורת, מורכבות נכון. היא מטיבה של האומנות.
רק עכשיו, אצלנו פה בתוכנית, רק אצלנו פה בתוכנית.
אנחנו מתוחכמים, וכאילו, אנחנו תרבות המונים, אנחנו חותרים תחת עצמנו. יורקים לבאר שממנה אנחנו מדברים.
כל פעם.
בסדר, כל זה נכון, אבל מה שאני רוצה להגיד עכשיו, התבלבלתי מרוב ש...
סליחה, עשינו לך תרגיל.
ממש אמבוש כזה, ביגמן בנקסי, באמת התבלבלתי, למרות שאני בדרך כלל כמו מכונת מילים יודע להגיד את הדברים שלי, מכונת המילים שבתה לרגע, ומה שרציתי להגיד...
לא, דוד, אתה בדרך כלל אומר, אני לא הייתי רוצה להפריע לדברי עצמי, ועכשיו אתה יפריט. עכשיו עשית את זה במועדך.
כן, בסדר, אני אעשה הפסקה קומית. אז שוב אני חוזר ללב הזה, מה זה שפת האימוג'ים? אם לא שפה הכי נגישה, הכי מפורסמת, שאנחנו לא מתקשים לפענח אותה, אנחנו לא רוצים מורכבות, אנחנו לא רוצים רגשות, אנחנו לא רוצים תחושה של מבוכה מול החיים האלה, הכל לעוס, הכל מסודר. אז השפה הכי פשטנית היא הכי מתאימה, והיא הכי ביקורתית. כי אם תיקח שפה ביקורתית על עולם שהוא לא ביקורתי, פשוט לא תגיע להמונים.
סיימנו, אבל זה לא ממש הסוף. כי אנחנו רוצים להזמין אתכם להקשיב לעוד תוכניות של גיבור תרבות, ויש כאלו לא מעט. שידרנו תוכניות על אומנים נוספים, למשל על מנשה קדישמן, או סלוודור דלי. את כולם אתם יכולים למצוא באתר תאגיד השידור הציבורי, נכנסים לאזור הפודקאסטים ומוצאים שם את גיבור תרבות, והכי קל זה להוריד את האפליקציה, כאן אודי, נכנסים פנימה לאזור הפודקאסטים, תמצאו שם את גיבור תרבות, וכל התוכניות יהיו לרשותכם. אני רוצה להודות לטכנאי שלנו, שרון לרנר, לאייל שינדלר ולשלומי בנתיה שהביא אותנו לשידור. תודה רבה לך, דוקטור דוד גורביץ'.
תודה רבה, יונתן. היה לי לעונג, ואני מקווה גם לכם, המאזינים היקרים, ותודה גם לדני.
או, איזה מונולוג, דוד, היה באמת כיף. תודה,
מרגש.
תודה גם לך.
תודה רבה לדוקטור דן הרב. אני איתי יונתן גת, ואנחנו נתראה בשבוע הבא עם גיבור מפתיע נוסף. ביי ביי.
ביי, להתראות.
להתראות. שם לעולם מי מכיר את האיש שמכיר